שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת מכות, באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. אחרי שדיברנו בדפים האחרונים על איזה מעשה הריגה גולים לעיר המקלט, ואיפה אותו מעשה צריך להתבצע, היום נדבר על אנשים, כלומר איזה אנשים שעשו את אותו מעשה גולים לעיר המקלט, וכלפי איזה אנשים הם צריכים לעשות את אותו מעשה. אנחנו נראה בעניין הזה היום שלוש סוגיות, סוגיה ראשונה על אבא ובן, סוגיה שנייה על עבד כנעני וקוטי, וסוגיה שלישית על גר תושב וקצת על גויים. הסוגיה הראשונה זה אבא ובן, אומרת המשנה שלא משנה מי הרג את מי, זה שהרג הולך לעיר מקלט. זה המשנה, ועכשיו הגמרא דנה בקצרה על כל אחד מהמקרים. המקרה הראשון זה שהאבא הרג את הבן. אתמול אמנו שאם הוא הורג אותו תוך כדי מכות שהוא נותן לו בשביל לחנך אותו, אז זה נחשב אונס והוא לא גולל לעיר מקלט. הגמרא כאן מבינה שזה לא רק אם הוא מרביץ לו בשביל ללמד אותו תורה, אלא גם בשביל ללמד אותו מקצוע. וכיוון שלא רוצים להעמיד את המשנה שאבא סתם נפל על הבן שלו, כי אז זה ברור שהוא הולך לעיר מקלט, לכן מעמידים את המשנה שהוא מרביץ לו בשביל ללמד אותו מקצוע, כשכבר יש לבן מקצוע אחר, כיוון שזאת הקעה מיותרת והורג אותו, אז הוא גולל לעיר מקלט. זה לגבי אבא שהרג את הבן. לגבי בן שהרג את האבא, כאמור במשנה כתוב שהוא גולה. לעומת זאת, יש ברייתא שאומרת שהוא לא גולה. לומדים את זה ממש כתוב מכה נפש, עוד מעט נסביר איך לומדים את זה. בכל אופן, מה עושים עם הסתירה בין המשנה לברייתא? הגמרא מביאה שני תירוצים. רב כהנא אומר שזה מחלוקת תנאים, המשנה שלנו היא כדעת רבנן, והברייתא היא לפי דעת רבי שמעון. לפני שנבין את המחלוקת, נקדים שמי שהורג את אביו בעצם חייב שתי מיתות, כי הוא גם פצע את אביו, ומי שפוצע את אביו חייב חנק, והוא גם הרג את אביו אז הוא חייב סייף. עכשיו למדנו בסנהדרין שאם אדם חייב שתי מיתות ביתין, הוא מקבל את המיטה החמורה יותר. איזה מיטה חמורה יותר, סייף או חנק? זה מחלוקת תנאים בסנהדרין ממתת עמוד ב'. לפי רבנן סייף יותר חמור, לפי רבי שמעון חנק יותר חמור. ממילא מי שהורג את אביו במזיד, לפי רבנן יקבל סייף, לפי רבי שמעון יקבל חנק. עכשיו הגמרא כאן מניחה שהחיוב לגלות לעיר מקלט זה רק אם אדם עשה בשוגג, דבר שאם הוא היה עושה במזיד הוא היה מקבל סייף כמו מישהו שהורג. לכן ממילא לפי רבנן שבמזיד זה סייף, אז בשוגג הוא גולה לעיר מקלט, וזה דעת המשנה שלנו. לעומת זאת, לפי רבי שמעון שבמזיד זה חנק, אז בשוגג אין את הדין של עיר מקלט, וכך סובר את הברייתא. והברייתא לומדת את זה ממה שכתוב מכה נפש, כלומר דווקא כשהוא עבר על איסור אחד של הקעת נפש, כלומר הריגה, ולא גם על הריגה וגם על הקעת אביו. בסוגריים נעיר שלפי זה לא ברור לפי רבי שמעון מה כן יהיה לאותו רוצח שהרג את אביו, והאם גואל אדם, למשל אח שלו, יכול להרוג אותו. בכל אופן זה התירוץ הראשון על הסתירה בין הברייתא למשנה. התירוץ השני זה של רבא, הוא אומר שבעצם אין פה בכלל סתירה. הברייתא לא דיברה על מישהו שהורג את אביו, אלא על מי שמכה את אביו, כמו שכתוב בברייתא, מכה נפש פרט למכה אביו. כלומר, היינו יכולים לחשוב שכיוון שמי שמכה את אביו חייב מיטה כמו מישהו שרוצח אדם אחר, אז אולי גם מי שמכה את אביו בשוגג הוא כמו רוצח בשוגג של אדם אחר והוא יהיה חייב גלות. כמה שמלן מלמד את הברייתא שלא, כמו שכתוב, מכה נפש, כלומר גולים לעיר מקלט רק על הריגת נפש ולא על הקאה. עד כאן לגבי הקבוצה הראשונה של אבא ובן. הקבוצה הבאה זה קוטי ועבד כנעני. לגבי קוטים יש מחלוקת האם הם גרי אמת או לא, כאן הסוגיה מניחה שהם גרי אמת, כלומר הם נחשבים כמו יהודים. ממילא אומרת המשנה שקוטים ועבד כנעני הם כמו יהודים לגבי גלות, כלומר בין אם הרגו אותם ובין אם הם הרגו אחרים, גולים לעיר מקלט. עכשיו נעיר שבמשנה עצמה לא כתוב במפורש עבד כנעני וקוטי, רק כתוב הכל, והגמרא מסבירה שזה בא לרבות עבד כנעני וקוטי, והגמרא מביאה ברייתא שגם מחזקת את זה. עכשיו בדרך אגב באותה ברייתא כתוב שהם כמו יהודים לא רק לעניין גלות לעיר מקלט, אלא גם לעניין חיוב מלכות. כלומר שהם יכולים להתחייב מלכות על ידי יהודי, ויהודי יכול להתחייב מלכות על ידיהם. מה הכוונה שמישהו מתחייב מלכות בגלל מישהו אחר? הגמרא מביאה שלוש הצעות שרק האחרונה מתקבלת. אפשרות אחת זה שאם מישהו מקלל מישהו אחר בשם השם, אז המקלל חייב מלכות, כלומר שאם מישהו יקלל עבד כנעני או קוטי, אז הוא יהיה חייב מלכות. הבעיה עם ההבנה הזאת, אשר אם מישהו מקלל קוטי, הוא לא חייב מלכות, כי הרי כתוב, ונשיא בעמך לא טהור, ומזה שכתוב בעמך, לומדים שהחיוב על מקלל זה דווקא אם הוא מקלל מישהו שעושה מעשה עמך, והרי הקוטים, גם אם הם נחשבים יהודים, הם עדיין היו עובדי עבודה זרה, והם לא עשו מעשה עמך. ממילא לא יכול להיות שזה הכוונה שמתחייבים במלכות בגללם. לכן לגמרא מביאה הצעה שנייה שכשהברייתא אמרה שכל אחד מתחייב מלכות על ידי השני, הכוונה היא שאם מישהו זמם, שאדם אחר עשה איסור שהוא חייב עליו מלכות, אז אם הזימו אותו, אז אותו עד זומם מתחייב במלכות, בין אם זה יהודי שזמם על קוטי ועבד כנעני, ובין אם זה עבד כנעני וקוטי שזממו על יהודי. אבל גם את ההצעה הזאת הגמרא דוחה, כי הרי עבד לא יכול להעיד, אז לא יכול להיות שהוא היה עד זומם. לכן הגמרא מביאה הצעה שלישית, שזו הצעה שמתקבלת. ההצעה הזאת בנויה על שיטה במסכת סנהדרין, שלמרות שבאיסור כללה זה דווקא אם מקללים מישהו שעושה מעשה עמך, על איסור הקאה חייבים מלכות גם אם הוא מכה מישהו שלא עושה מעשה עמך, למשל קוטי כמו שאמרנו מקודם. וכן הגמרא מעמידה שהכוונה כאן זה שהם יקו אחד את השני בהקאה שהיא לא שווה פרוטה, ממילא הם לא חייבים תשלום אלא מלכות, והחיוב מלכות הזה זה בין אם עבד כנעני או קוטי יקו יהודי ובין אם יהודי יקה עבד כנעני או קוטי. אז זה היה לגבי הקבוצה השנייה, קוטי ועבד כנעני, ועכשיו הקבוצה השלישית והאחרונה בשורה הרביעית בעמוד ב', גר תושב וקצת על גויים. הדין בגויים זה שהם חייבים איתה על כל שבע מצוות בני נוח, בכלל זה זה גם איסור הריגה. עוד מעט נראה שהם חייבים איתה גם בלי שהייתה להם התראה, אבל לפי הרמב״ם והרמב״ן, אם זה היה בשוגג הם לא חייבים איתה, לעומת זאת לפי רשי גם אם זה בשוגג הם חייבים איתה. אנחנו כרגע נסביר את הסוגיה שלנו לפי רשי שבאמת גם בשוגג הם חייבים איתה. אז לענייננו לגבי עיר מקלט, ברור שגויים לא גולים לעיר מקלט, אלא הם חייבים איתה. הנושא שלנו זה מה הדין לגבי גר תושב. גר תושב זה גויים שקיבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח, אבל הם לא גרים לגמרי. אז כמו שעוד מעט נראה, המעמד שלהם הוא מעמד ביניים. איך הגענו לאותו מעמד ביניים? זה מתוך סתירה בתוך המשנה וגם בתוך הפסוקים. מה הסתירה במשנה? בהתחלת המשנה כתוב חוץ מגר תושב, משמע שגר תושב לא שייך בגלות בכלל, לא גלות אם הוא הרג מישהו אחר, וגם לא גלות למי שהרג אותו. כלומר, לכאורה גר תושב הוא לגמרי כמו גוי. לעומת זאת, מיד אחרי זה כתוב במשנה שאם גר תושב הרג גר תושב, אז הוא כן גולה, וזה לא כמו גוי, כי הרי גוי שורה גוי אחר בשוגג, הוא גם כן חייב מיטב, הוא לא גולה לעיר מקלט. זה הסתירה לכאורה במשנה, וסתירה דומה יש גם בפסוקים. בפרק למדהי במדבר, בפסוק תדוו כתוב, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט. לעומת זאת כמה פסוקים לפני זה, בפסוק י' ב' כתוב, והיו לכם הערים למקלט מגואל, משמע לכם, ולא לגר תושב. אז מתוך שתי הסתירות האלו במשנה ובפסוקים אומר רב כהנה שבאמת גר תושב הוא איפשהו באמצע. מצד אחד אם גר תושב הורג יהודי זה כמו גוי שהורג יהודי ולפי רשי גם בשוגג הוא נהרג. מצד שני, אם הורגים גר תושב, לא משנה אם יהודי הרג אותו, אם גר תושב הרג גר תושב אחר, במקרה כזה, ההורג כן גולה לעיר מקלט, והמשנה שמרה בהתחלה חוץ מגר תושב, התכוונה חוץ מאם גר תושב הורג, אבל לא חוץ מאם הורגים גר תושב. על זה הדין של רב כהנה, ועל זה מקשה הגמרא מברייתא האחרת שמדברת על שבע מצוות בני נוח שחייבים אליהם גם בלי התראה, אומרת הברייתא לפיכך גר ועובד כוכבים שהרגו נהרגים, משמע שהברייתא שמה את גר תושב ואת הגוי ביחד לגמרי. אז כמו שאצל גוי זה לא משנה את מי הוא הרג או נהרג, אז לכאורה זה אמור להיות כך גם אצל גר תושב, שזה לא משנה את מי הוא הרג, גם אם הוא הרג גר תושב, לכאורה צריך להרוג אותו. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, כששתי התשובות מניחות שיש כמה רמות של מזיד. התשובה הראשונה זה של רב חיסטה, הוא מבחין בין דרך ירידה לדרך עלייה. כלומר, כמו שלמדנו בדף זין, יהודי שורג יהודי אחר בשוגג, אם זה היה בדרך ירידה, למשל כשהוא יורד בסולם ואז הוא נפל עליו והרג אותו, במקרה כזה הוא גולה לעיר מקלט, אבל אם זה היה בדרך עלייה, הוא לא גולה לעיר מקלט. למה הוא לא גולה לעיר מקלט? אפשר להבין את זה בשני כיוונים הפוכים. אז הסברנו שזה בגלל שזה קרוב לאונס, אבל אפשר גם להבין שזה הפוך, שזה קרוב למזיד. אז באמת רב חיסטה מבין שהסיבה היא שזה קרוב למזיד, וממילא אומר רב חיסטה כך, גר או גוי שהורגים יהודי בשוגג, הם חייבים איתה בכל מקרה. אבל אם הגוי הורג גוי, או גר תושב הורג גר תושב, פה יש הבדל. הגוי בכל מקרה חייב מיתה, אבל אצל הגר תושב זה תלוי באיזה דרגה של שוגג זה היה. אם זה היה בדרך ירידה, זה שוגג, והוא גולה לעיר מקלט. אבל אם זה היה בדרך עלייה, שזה כבר קרוב למזיד, אז יהודי שעושה כזה דבר פטור מגלות, אבל כמובן שלא הורגים אותו. לעומת זאת, גר תושב, גם אם הוא עושה את זה לגר תושב אחר, אז הורגים אותו כי זה קרוב למזיד. זה הסבר של רב חיסטה. עכשיו רב לעומת זאת מבין שבדרך עלייה פטורים, לא כי זה קרוב למזיד, אלא הפוך, כי זה קרוב לאונס. ממילא לפי זה לא יכול להיות שגר תושב, אם הוא הרג בדרך ירידה הוא יגלה, ואם הוא הרג בדרגה יותר נמוכה של שוגג, כלומר אונס, דווקא אז יהרגו אותו. לכן רבא נותן חלוקה אחרת ואומר באמת בכל שגגה פיזית, כלומר בין אם זה דרך עלייה, בין אם זה דרך ירידה, אז גר תושב שהורג גר תושב אחר זה כמו יהודי שהורג יהודי אחר והוא גולה, ומה שהברייתא אמרה שיש חומרה בגר תושב שהוא נהרג ובזה הוא כמו גוי ולא כמו יהודי, זה כשזה היה בדרגה יותר חמורה שהוא עשה את זה בכוונה גמורה אלא שהוא חשב שמותר לעשות את זה. כלומר למשל שהוא ראה דבר שהוא חשב שזה בהמה והסתבר שזה היה בן אדם, אז כיוון שאת המעשה עצמו עשה במזיד גמור, לפי רבא זה שוגג עוד יותר חמור ועל זה גר תושב נהרג ויהודי לא נהרג. אז זה הסבר של רבא, וזה כאמור בהנחה שמי שאומר מותר, כלומר שהוא חשב שמותר להרוג כי הוא טעה בפירוש המציאות, זה עוד יותר חמור משגגה רגילה. לעומת זאת רב חיסטה לא פירש כך, כי הוא סובר שאומר מותר זה אפילו יותר קל משוגג, זה אונס. ואז ברור שעל זה גר תושב לא יהיה חייב, לכן רב חיסטה חילק בין דרך עלייה לדרך ירידה. אז עד כאן הסברנו את הדין במשנה לגבי גר תושב, ששוב לפי רשי אם הוא הרג יהודי בכל מקרה הוא חייב מיתה כמו גוי. אם הוא הרג גר תושב אחר, אז זה תלוי, לפי רב חיסטה בדרך ירידה הוא גולה, בדרך עלייה הוא חייב מיתה, לפי רבא בדרך ירידה ועלייה הוא גולה, ובאומר מותר הוא חייב מיתה, לעומת זאת רב חיסדו אומר שאומר מותר זה עוד יותר קל וברור שהוא פטור. ועכשיו ברבע התחתון של עמוד א', הגמרא נכנסת קצת יותר לאותה מחלוקת האם אומר מותר זה קרוב למזיד או הפוך זה אונס. עכשיו נדגיש שכשאנחנו אומרים פה אומר מותר זה לא הכוונה שהוא לא ידע את ההלכה, אלא שהוא טעה בפירוש המציאות. במקרה כזה רב אומר שזה קרוב למזיד כי הוא היה צריך לבדוק, לעומת זאת רב חיסדו אומר שזה אונס, כי הוא היה בטוח שמה שהוא עכשיו עושה זה מותר. ועכשיו הגמרא מביאה ראיה לכל אחד מהם מאותו סיפור של אבימלך שלוקח את שרה אשת אברהם. המקרה הזה זה מקרה קלאסי של אומר מותר, כי הרי הוא חשב שהיא אחותו והוא לא ידע שהיא אשת איש. אז לרב איזה ראיה מזה שהשם אמר לאבימלך הנך מת על האישה אשר לקחת, כלומר שגם על אומר מותר גוי מת. לעומת זאת רב חיסדו יאמר שהכוונה שם זה למיטה בידי שמיים ולא מיטה על ידי ביתין. לעומת זאת לרב חיסדו זה ראיה מזה שאבימלך התפלל אל השם ומשמע שהשם באמת ויתר לו. מכאן שבו אומר מותר הוא לא אמור להרג, אבל על זה רב עונה באמת השם ויתר לו, אבל מצד הדין הוא כן אמור להרג. איפה רואים את זה? מזה שהשם אומר לאבימלך ואתה אשב אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך. למה כתוב פה כי נביא הוא? אז בפשטות כי נביא הוא מסביר שבגלל שהוא נביא הוא יוכל להתפלל בעדך. אבל הגמרא מסבירה הסבר נוסף שזה בעצם רמז לאבימלך למה בכלל מגיע לו העונש הזה. כלומר שכשהשם אומר שאברהם נביא, הכוונה היא שהוא ידע שכיוון ששואלים אותו אם זאת אחותו או אשתו, והרי אין שום סיבה שישאלו אותו על זה, מן הסתם אם הוא יגיד שזאת אשתו, יהרגו אותו ויקחו אותה. ואתה אבימלך היית צריך לדעת את זה, וממילא כשאברהם אמר שזאת אחותו ולא אשתו, היית צריך להבין שהוא רק עושה את זה כי הוא מפחד, ואתה לא יכול להתאמם ולומר שלא ידעת שיש את איש, אלא היית צריך לבדוק יותר. אז מכאן מבין רב הראיה לשיטתו שגוי חייב לומר מותר, כי הוא היה צריך לבדוק יותר. ובזה סיימנו לדבר על שלושת הקבוצות במשנה הראשונה, אבא ובן, עבד כנעני וכותי וגר תושב וגוי, ועכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, נדבר על סומה ועל אדם ששונא את מי שהוא הרג אותו. אז לגבי סומה יש מחלוקת האם הוא גולה, רבי יהודה אומר שהוא לא גולה ורבי מאיר אומר שהוא גולה. רבי יהודה לומד את זה ממה שכתוב בפרשייה בבמדבר או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, כלומר הפעם הוא לא ראה את מי הוא הרג, אבל בדרך כלל זה אדם שיכול לראות. לעומת זאת רבי מאיר אומר שסומה כן כלול כי יש פה שני מיעוטים ומיעוט אחר מיעוט מרבה. איזה שני מיעוטים? מיעוט אחד זה בלא ראות כמו רבי יהודה, ומיעוט נוסף זה מהפרשייה בדברים יוטט, כתוב וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי אשר יקה את ראהו בבלי דעת. ובבלי דעת בא לומר שזה דווקא אדם שבדרך כלל מודע לגמרי למה שהוא עושה, כלומר לא סומה. אז כיוון שיש שני מיעוטים שממעטים סומה, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. זה לגבי סומה. והמקרה השני במשנה והאחרון להיום זה שונא, כלומר מה קורה כשההורג שונא את ההרוג. אז ממילא יש חשש סביר שהוא לא באמת עשה את זה בשגגה, אלא באמת הוא רצה להרוג אותו. אז האם חוששים לזה או לא, ומה הנפקמינה של אותו חשש? בזה יש שלוש שיטות במשנה, נלך מהחמור לקל. רבי יוסי הוא הכי מחמיר, והוא אומר שלא רק שחושדים שזה מזיד, אלא ממש בטוחים שזה מזיד, ואפילו מוצאים אותו להורג. עכשיו, הגמרא מסבירה שכאן הורגים אותו, אפילו שלא הייתה התראה, כי רבי יוסי סובר כמו רבי יוסי ברב יהודה, שכל המטרה של התראה זה לברר שבאמת זה היה במזיד, וכאן אנחנו בטוחים שזה במזיד, לכן לא צריך התראה. עכשיו, עוד הערה, מפרשים מקבילים את זה, שלא מדובר כאן עם בטוחים שזה היה בשוגג, אלא רק בצורה כזאת שדי ברור שזה היה במזיד, כמו שעוד מעט נראה לגבי הדעה השלישית. בכל אופן זה דעת רבי יוסי שהוא הכי מחמיר, הדעה האמצעית זה דעת הנקמה, גם הוא מסכים שזה קרוב למזיד אבל לא עד כדי כך שנהרוג אותו, אלא פשוט הוא לא גולה לעיר מקלט כי זה קרוב למזיד. הדעה השלישית זה רבי שמעון שגם הוא ודאי אומר שלא הורגים אותו, והוא מוסיף גם חלוקה פנימית מתי זה נחשב קרוב למזיד ומתי זה נחשב שוגג, והברייתא מסבירה שתלוי איך זה קרה. אם למשל אותו שונא הוריד בחבל איזשהו חפץ כבד מהחלון שלו לרחוב וזה נפל והרג, אז אם זה נפל בגלל שהחבל נקרע, אז ברור לנו שזה לא היה במזיד ולכן זה שוגג והוא גולה לעיר מקלט. אבל אם זה נשמט מידו, אז אנחנו חושדים שזה היה במזיד, ואז אמנם לא הורגים אותו, אבל הוא גם לא גולה לעיר מקלט כי זה קרוב למזיד. אז זה הדעה השלישית של רבי שמעון. עכשיו מה שאמרנו שאם החבל נקרע, אז זה נחשב שוגג והוא כן גולה לעיר מקלט, נזכיר שזה תלוי במחלוקת שראינו אתמול בין רבי לרבנן, כי הרי אתמול ראינו מחלוקת לגבי גרזן, מה קורה כשהברזל אף מהקט, כלומר שמשהו כאן נשבר, שלפי רבנן באמת זה נחשב שוגג וגולים על זה, לעומת זאת לפי רבי לא גולים על זה, וראינו שמחלוקת או כי זה מזיד או כי זה אונס, בכל אופן לא גולים. ובאמת הגמרא מביאה ברייתא נוספת של רבי שמעון שהיא שונה מהברייתא הקודמת בשתי נקודות. קודם כל מדובר באוהב ולא בשונא, ודבר שני הברייתא הזאת היא לפי שיטת רבי ולא לפי שיטת רבנן. וממילא בברייתא הזאת הדין יוצא בדיוק הפוך, אם החבל נקרא אז רבי סובר שזה או אונס או קרוב למזיד, בכל אופן הוא לא גולה. לעומת זאת אם החבל נשמט מידו, כיוון שלא מדובר בשונא אלא באוהב, אין לנו סיבה לחשוב שזה היה בכוונה, לכן זה נחשב שוגג והוא גולה לעיר מקלט. ובזה הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה סוגים שונים של אנשים, מי גולל עיר המקלט ומי לא. קבוצה ראשונה זה אבא ובן, שני המגלים. קבוצה ראשונה זה אבא ובן, שלפי המשנה שניהם גולים לעיר מקלט אם הם הרגו את השני. לגבי בן שהרג את האבא, יש ברייתא שאומרת שהוא לא גולה, הבאנו לזה שני הסברים. הסבר אחד זה לפי רבי שמעון, זה שכיוון שהוא גם חייב על הקאת אביו חנק, וזה יותר חמור מסקילה, אז על שגגת חנק לא גולים לעיר המקלט. הסבר שני זה שהברייתא השנייה בכלל לא דיברה על הורג את אביו, אלא על מכה את אביו, והייתה אבא אמינה שהוא יגלה לעיר מקלט, כמה שמלן שלו. הקבוצה הבאה זה עבד כנעני וקוטי, שהם נחשבים כמו יהודים, הם מגלים וגולים. בדרך אגב, חיפשנו גם מציאות שהם יכולים לגרום למישהו אחר מלכות. הקבוצה הבאה הייתה גר תושב וגוי, גוי בכלל לא שייך לגלות, גר תושב, אם הוא הרג יהודי הוא לא גולה, אבל מי שהורג גר תושב או גר תושב שהרג גר תושב הוא כן גולה, אלא אם כן זה היה מזיד חמור יותר לפי רב חיסטה בדרך עלייה, לפי רבה באומר מותר, וממילא גם ראינו את המחלוקת לגבי אומר מותר, שלפי רב חיסטה זה אונס ולפי רבה זה קרוב למזיד. הנושא הבא זה סומה שלפי רב יהודה הוא לא גולה ולפי רבי מאיר הוא גולה, והנושא הבא והאחרון זה שההורג שונא את ההרוג. ראינו שלוש שיטות מהחמור לקל, לפי רב יוסי הוא נהרג בביתין, לפי כמה הוא רק נחשב קרוב למזיד והוא לא גולה אבל הוא לא נהרג, ולפי רבי שמעון אם זה נראה שזה יכול להיות במזיד אז באמת הוא לא גולה, אבל אם למשל נקרא החבל זה ברור שזה שוגג אז הוא גולה. זה בהנחה שפוסקים כמו רבנן, אבל לפי רבי שאם נשבר משהו זה נחשב קרוב למזיד האונס אז הוא לא גולה.